פסקה מ"ב בעמוד קל"א במהדורת דוקטור יהודה קאופמן המכונה אבן שמואל.
היו פה שני ספרים? בסדר, אוקיי, נקרא לך.
אמר, אז אנחנו דנים עכשיו על מהות התורה שבעל פה, ההגנה על אמיתותה, על נאמנותה וכדומה. אז כאן למדנו כמה עקרונות חשובים בפרשנות המקרא לפי רבי יהודה הלוי, וראינו גישה שהיא במידה רבה הופכית לזו של הרמב״ם בהבנת היחס בין הפשט לבין הדרש. זוכרים? טוב. אמר הכוזרי, בכללים האלה שהבאת ושאיני יכול להחרישם, כבר ביטלת פרטים אחדים אשר היה בדעתי להביא לפניך, מטענות הקראים בסוברי כי לא תוכל להשיב עליהן. כן? אבל עכשיו שהסברת לי את העיקרון שאין מחויבות של התורה שבעל פה להיות הביטוי ההיסטורי של התורה שבכתב, ממילא כל המיני קושיות שהיו לי על עין תחת עין וכדומה, אני כבר לא צריך לשאול אותן. עד כאן ברור? טוב, מה לא? בגלל שכבר התשובה נמצאת בכלל הגדול שהוא נתן. אמר החבר, לאחר שנתבררו הכללים, אל תשים לב לפרטים, כי על פי רוב, טיפולנה הטעויות בפרטים. ועוד, כי הפרטים מסתעפים לרוב עד לאין שיעור, ואם יחלקו בהם שני אנשים, יקשה עליהם לצאת ממבוכתם, הלא כזה יהיה גם דבר האדם אשר נתברר לו חוכמת הבורא ותבונתו הכוללת. אדם כזה לא ישים לב לעוול הנראה לעין בעולם, וכמו שאמר הכתוב, עם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ. כלומר, אם אני באופן כללי הבנתי שהנהגת העולם היא בצדק, אז גם כשאני רואה אי צדק, עושק ועוול בנקודה אחת, אז אני לא מערער בגלל זה על העיקרון הכולל, אני אומר, פה יש לי קושיה. אבל זה לא שבאופן כללי אני אוכל להחליט שהעולם נשלט על ידי העוול. וכן אדם אשר נתברר לו במופת הגיוני דבר הישארות הנפש אחר כלות הגוף, כי הנפש אין הגוף, אלא עצם נבדל מן הגוף כמלאכים, לא ישים לב לקושיות אשר תקשה הסברה על כך מהיעדר פעולת הנפש בשעת השינה ובשעת מחלה גורמת בלבול למחשבה במצבי הנפש התלויים במזג הגוף, ולטענות דומות לאלה שהן מחשבות מבלבלות. כן, כמו כן, כן, מה הוא אומר? ברגע שהבנת באופן עקרוני שיש הישארות לנפש, לכן אתה לא צריך עכשיו להתארס כל מיני קושיות. איך יכול להיות, אם כן, אדם לפעמים ישן. אז אם הוא ישן, הוא בלי תודעה. אז אם הוא בלי תודעה, איך הוא יכול להשיג את החוכמה? אם הוא לא יכול להשיג את החוכמה, איך תהיה הישארות לנפשו? כל אלה שאלות שאנחנו פטורים מלדון בהם, ברגע שאנחנו הבנו שיש הישארות לנפש באופן כללי. כן.
בעצם אם אתה אומר שיש כלל
מקסימום אני אגרום לניוון מחשבתי ביחס לפרטים. זה נכון. אז זה לא שלא צריך להתעסק בשאלות האלה. רק מה שהוא רוצה לומר, שפתרונן של השאלות האלה, או אי פתרונן, איננו מהווה ערעור על העיקרון. זה מה שהוא אומר. לא, העיקרון עומד לבחינה באופן כללי. ברגע שאתה ביררת לעצמך איזשהו עיקרון, אז אחר כך יש לך קושיות פרטיות. למשל, אם אתה, נגיד, קבעת עיקרון כללי של חוק הגרביטציה, ויום אחד אתה תראה תפוח שלא נופל, למרות שהוא ניתק מן העץ, בכל זאת הוא לא נופל. האם זה אומר שחוק הגרביטציה לא נכון?
לא.
לא. זה רק אומר שיש פה תופעה חריגה, שאני עוד צריך לחפש מה ההסבר שלה. אם באמת תופעה כזאת תהפוך להיות נורמה, ואני רואה מיליארדים של תפוחים שלא נופלים אחרי התנתקותם מן העץ, אז אני אתחיל לשאול את עצמי, אולי חוק הגרביטציה לא נכון. אבל אם אני רואה תופעה חריגה, לא בגלל התופעה החריגה, אני אגיד שהעיקרון הכללי לא נכון. עד כאן מובן, זה מה שהוא אומר. עכשיו, זה לא שאני פטור מלחקור את התופעה החריגה, רק השאלה היא מה ההיקף של המחקר הזה, כלומר, עד לאן זה מגיע, זה מה שהוא אומר. פשוט. אמר הכוזרי, ובכל זאת, לא אמצא לי מנוחה עד אשר תשמיעני דעתך על פרטים אחדים, כן, כי הוא לא רוצה הרי להיכנס לניוון מחשבתי. אז אני רוצה, למרות שאני פטור מלשאול את השאלות, אני בכל זאת רוצה לשאול אותן. אם כי תוכל להוכיחני על זה. כי הלא הודיתי לך בכללים אשר הסברת לי. כן, כלומר, אומר לו מלך כוזר, נכון, אתה עוד תצעק עליי שאני שואל שאלות מיותרות, הרי כבר הכלל התברר על פי העקרונות שאתה לימדת מקודם. אבל תעשי לי טובה, אולי בכל זאת תענה לי על הפרטים. אמר חבר, אמור מה שתרצה. כלומר, לארג'. אבל מה שברור לנו, שגם אחרי, נגיד שהתשובות שהחבר ייתן על חלק מהשאלות לא תספקנה אותנו, זה עוד לא מערער את העיקרון הכללי. זה רק אומר שבפרט הזה לא מצאנו תשובה. מובן? טוב. אז הבה נמשיך. אמר הכוזרי, האם לא נאמר אצלנו דין עונשים מפורש בתורה, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו? אז מה אתה אומר שאם אדם הוציא את העין של חברו הוא משלם כסף? כתוב במפורש בתורה, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. אז מה אתה אומר לי כסף? מפורש בתורה. אגב, על פי העקרונות שלמדנו עד עכשיו, מה יכולנו לענות? לפי מה שלמדנו בפסקאות הקודמות של הכוזרי. שבאמת, כך היה הפירוש במשך תקופה מסוימת, ובאו הסנהדרין ונתנו פירוש חדש. נכון? כלומר, אני לא... מה?
זה לא המציאות,
נכון. למה זה לא המציאות?
מי כבר...
אתה אומר, כדעת, לפי דעת הרמב״ם, אז יש לי קושיה. אבל לפי מה שרב יהודה הלוי אמר בפסקה מ"א, על שבעה שבועות וכו', הוא אומר שיש סמכות לסנהדרין לתת פרשנות חדשה לפסוקים שעד עכשיו הובנו באופן מסוים, אז אין כל קושי. כלומר, יכול להיות, יאמר לך החבר, נכון, פעם היו מוציאים את העין, עד שיום אחד הסנהדרין והנביאים החליטו לשנות את פירוש הפסוק. בסדר? זה כן בסדר, נכון? מה?
זה
לא יוצא
מן הכלל. זה שינוי בתפיסה.
זה שינוי בתפיסה, אבל על זה דיברנו בשבוע שעבר. היית בשבוע שעבר? נו, אתה זוכר שדיברנו על זה. כן. אמנם הרמב״ם לא מסכים לעיקרון הזה, אבל רבי יהודה הלוי כן מסכים עם עצמו, שזה בכל זאת דבר טוב, שאדם יסכים עם עצמו. עכשיו, יוצא לפי זה שאנחנו היינו בעיקרון פטורים מלענות על כך. אף על פי כן הוא רוצה לדון בזה. בסדר? טוב. ידעתי שאתה תשאל אותי, כי אנחנו התווכחנו על זה כבר לפני שנתיים פעם, או שלוש. אנו מוצאים לא פעם שבוויכוחים נגד הקראים הם אומרים דברים שהם כלל לא מאמינים בהם. למשל, רס"ג וקביעת ראש חודש, חשבון או ראייה. מניין לנו שגם ראייה לא הולך בעקבות הגאונים ובעצם סובר כדעת הרמב״ם. אתם שומעים מה שניסן יואלי שואל? הוא אומר לי ככה, אתה לימדת שלפי רבי יהודה הלוי, יש אפשרות לחכמים לשנות את פירוש הפסוק לפי צורך השעה, לפי ההתגלות הנבואית וכדומה. אומר השואל היקר, יהודי חשוב, תמיד חכם, אני מכיר אותו, הוא אומר, אולי אפשר לומר שרבי יהודה הלוי לא מאמין למה שהוא אומר. אבל הוא כותב את זה כדי להשיב לדברי הקראים. אבל הוא באמת חושב, כמו הרמב״ם, שעין תחת עין זה תמיד היה ממון. ורק בגלל צורך הוויכוח עם הקראים, הוא אומר את הדברים האלה. כמו שמצינו שרבנו סעדיה גאון, כשהוא התווכח עם הקראים על לוח השנה, אמר דברים שהוא לא מאמין בהם. אז אולי גם רבי יהודה הלוי אומר ככה. עד כאן שאלת השואל. הבנתם את השאלה שלו? בסדר. תשובה. אני לא חושב ככה. אני חושב שרבי יהודה הלוי כן מאמין במה שהוא כותב. שמה תאמר, לא, זה בלוף, הוא עושה כאילו. אולי, אבל יש לך ראייה לזה? זה תמיד נוח להגיד שכשאנחנו מוצאים שיטה חדשה שמטמיעה אותנו שהיא נאמרה רק לצורך הוויכוח. לי לא נראה כך. טוב, אני לא רק לי, וגם לרב קוק. בסדר. כן, מה אתה אומר? אני לא נגד זה שאתה תחשוב כך, בבקשה. אבל צריך משהו שישכנע אותי. דברי רבי יהודה הלוי נאמרו בכזאת עריכות וכל כך הרבה הקדמות וכו' וכו', וגם הפירוש שלו הלא תוסף עליו ולא תגרע, שככה הוא מכניס את זה לתוך המילים של הפסוקים, ומראיה בגלל נביא הקים להם כמוך, שקשה לי לומר שהדברים האלה נאמרו רק מפני הוויכוח. כן. הרב הביא מקור
של הרמב״ם בזה דרן, שהוא גם טוען שהמצווה הייתה בהתחלה.
נכון. לא. לא. אני אחזור על שאלתך. אתה אומר שבאחת החוברות שכתבתי, אני הבאתי מקור שגם לדעת הרמב״ם, בהתחלה עין תחת עין היה כפשוטו. ורק אחר כך שונה. ואז אתה אומר שבעצם הרמב״ם, לפי מה שהסברתי באותה חוברת, אומר כמו רבי יהודה הלוי. אין זה כלל וכלל נכון, ואני אסביר לך למה. כי מה שאני הסברתי, וגם הסברתי את זה גם שבוע שעבר, פה. שלפי הרמב״ם, הפסוק היה כפשוטו להוציא עין, בימי משה בלבד. וברגע שמשה מת, כבר משה נתן הוראה שזה יהיה ממון. מה שאם כן, לפי רבי יהודה הלוי, שזה לא ככה. לפי רבי יהודה הלוי, אתה אומר, בימי משה ועוד כמה דורות אחר כך, היהודנים כיפשו אותו. עד שביום מן הימים התעוררו הסנהדרין לשנות את פרשנות הפסוק.
גם משה התעורר לך את זה.
לא, לא, לפי רבי יהודה הלוי לא. לפי רבי יהודה הלוי, משה בכלל לא נתן הוראה שיקחו ממון.
אבל לפי הרמב״ם זה, משה הוא סמכות, הוא סמכות רבנית שלשנות את זה,
לא? לא, משה הוא מקור התורה. הוא מקור ההתגלות. זה למעלה מן הסנהדרין. מובן? ולכן רק הוא יכול לקבוע תורה לדורות. לא, אבל זה מראש היה כך. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, כבר אלה שלמדו אצל משה, ידעו מפי משה שהם צריכים לקחת ממון אחרי שיכנסו לארץ. תבין את ההבדל?
מה ההיגיון בזה?
בגלל ש... אתה רוצה להבין מה ההיגיון לפי הרמב״ם? כי משה מדבר על העולם האידיאלי, ורק הדור של משה הוא אידיאלי. כי הוא במדבר, מחוץ להיסטוריה. ברגע שנכנסים אל תוך ההיסטוריה, אז זה מקבל כבר צורה אחרת. בסדר?
יש עוד נקודה, מכילה.
בבקשה, אדוני.
לגבי משה שאמר, היית עדיין בדור של משה, בסדר, היה מקובל, הכל גם עלי מקובל. אבל מי אמר שאחד משהו לא מגדי נבוא, את עדיין באותה כאבים, באותה מתנאים, באותו פעם
מחובים
לשני.
אז
אם יכול לעמוד בזה?
אתה שואל ככה, מי ערב לכך שבדין, בדור מאוחר יותר, ידע בדיוק לעשות עין תחת עין באופן המשתווה לנזק? כן? טוב, זה אחת הקושיות שמקשים אלה שרוצים להוכיח שהמסורת של חז"ל היא האמיתית. בסדר? לא מתנגד. אם כי לא הכרחי. למה? כי אני אגיד לך משהו. נגיד שאפילו ממון. כן? עין תחת עין ממון. מי אמר שבשביל אותו אדם לשלם סכום מסוים של כסף, זה גורם לו אותו נזק כמו האדם שהוא לקח ממנו כסף? יש עשיר ועני, ואף על פי כן אתה אומר, לא אכפת לנו, לוקחים את אותו סכום. כן. על מי אתה מדבר עכשיו? אנחנו עוד לא קראנו את הכוזרי. לא, אני אמרתי לגבי עין תחת עין, שלכאורה היינו פטורים מלשאול את השאלה ומלדון את הדיון, מאחר והיה לנו עיקרון מקודם. והעיקרון מקודם היה שאנחנו לא משועבדים מבחינת תורה שבעל פה למה שכתוב בפסוק, כי יכולה משמעות הפסוק להשתנות על פי החלטת הסנהדרין. ככה הייתה שיטתו של רבי יהודה הלוי, בלי קשר להיגיון או לא היגיון. בסדר? זאת השיטה של רבי יהודה הלוי. אף על פי כן, ביקש מלך כוזר שיעשה לו החבר ג'סטה, ויסכים לדון על עין תחת עין באופן מפורט. בסדר? ועל זה עוד לא קראנו. אוקיי, טוב. הווה נקרא בפנוכו, פסקה ממבב, אמר הכוזרי. האם לא נאמר אצלנו דין עונשים מפורש בתורה, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ניתן מום באדם, כן ניתן בו. ממזיין, אמר החבר. האם לא נאמר בסמוך לזה, ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש? האין זה תשלום כופר? אין הכתוב אומר, אדם שהרג סוסך, הרוג סוסו. כן, הרי כתוב, הוא מכה בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. שם אין צבירות בקריאת הפסוק לומר, שאם הרגתי את הסוס שלך, יהרגו את הסוס שלי. נכון? למרות שיש דבר כזה, כן, בשור שנגח. אם השור שלי נגח את השור של חברי, אז גם השור החי, לא הורגים אותו. לא, ומכרו את השור החי, וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. אז יש לפעמים תשלום מגופו. יש דבר כזה. אבל זה כאשר הבהמה היא בעצמה מעורבת בנזק. מה שאין כן, אם אני הרגתי את הסוס שלך עם פטיש, אז ודאי שלא מוכרים את הפטיש וחוצים אותו לשניים, וגם לא הורגים את הסוס שלי שיש לי בבית. ואם אין לי סוס, מה נעשה? אולי אין לי בכלל בהמות בבית, אז מה, אני צריך לקנות סוס כדי שיהרגו אותו, כדי לא סביר, נכון? כי אם כה יאמר, קח את סוסו, כי מה בצע בהורגך את סוסו. וכן אדם שקטע ידך, קח כופר ידך, כי מה בצע בחורתך, בחורתך את ידו. אף כי דינים שיש בהם משום סתירה לשכל הישר, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה, וכי איך נוכל לשער זאת? ייתכן כי האחד מהם ימות מפצעו זה, והשני לא ימות מפצע דומה לזה. ואיך נדאג לדבר? הדבר כי יהיה הפצע אשר יושם בו דומה בדיוק לפצע אשר שם בחברו, כיצד נעבר עינו של אדם אשר אין לו כמעין אחת, כחופר לעיוור עינו של אדם אשר לא שתי עיניים, וישאר זה עיוור בשתי עיניו, שעה שהאחר יהיה עיוור רק בעינו האחת, והרי התורה אמרה, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. עכשיו, השאלה היא, האם ההסבר הזה הוא הסבר מספק מצד האמת? תשובה, לא. אבל זה הסברים שמצדיקים את ההחלטה של הסנהדרין לשנות את משמעות הכתוב. אם אנחנו מחברים את הדברים למה שרבי יהודה הלוי אמר בפסקה מ"א. בסדר? אך למה אני אדבר איתך על הפרטים האלה אחרי אשר הקדמתי לך עד כמה רב הצורך במסורת וכמה נאמנים מקבליה ומה רבה גדולתם והשתדלותם בשמירתה? כי הרי אפשר להשיב על הטענות האלה. נכון? אפשר להשיב על הטענות. כמו שאני אגיד גם, כשאתה לוקח סכום ממון, מי אמר שעבור אותו אדם לתת ממון זה שווה בנזקו לאדם שלקחו ממנו את הממון. ויש אדם עני ויש אדם עשיר. כן? לכן אני אומר שהטענות האלה אפשר לדחות אותן. אבל הם חלק מהטענות שכנראה עמדו כשיקולים בפני הסנהדרין שהחליטה שעין תחת עין יהיה ממון. זה הכוונה. מי אמר שהסנהדרין החליטה על זה?
לפי מה שהוא אומר פה, יכול להיות שזה פשוט היה במסורת כבר ממשה רבנו. הוא מדבר על המסורת.
סליחה, האם כבודו קרא את פסקה מ"א? כן או לא? כמה זמן לוקח עד שאני אקבל תשובה לשאלה פשוטה? לפני שבוע קראת, נכון? מה קראנו לפני שבוע? קראנו שגם אם נקבל את הפרשנות הקראית על הפסוקים, אין בזה כל קושי אם נאמר שהסנהדרין שינו. נכון? זה מה שהוא אמר. אחר כך הוא אמר, ולכן אני פטור מלענות לך על כל מיני שאלות פרטיות. כגון, עין תחת עין. זאת אומרת, אם אני פטור מלענות לך על עין תחת עין, אז מה התשובה לשאלה של עין תחת עין? כמו שכתוב בפסקה מ"א, שהסנהדרין שינו. יכול להיות שזה גם נאמר במסורת. איפה המסורת הזאת נמצאת? איפה המסורת הזאת נמצאת? יש לך הוכחה שזה עבר במסורת? אין לך הוכחה. אז לכן, כדי להגיד שהדבר עבר במסורת, בוודאות, אתה צריך שלך הוכחה ודאית, אין לך הוכחה כזאת. כי הרי אפשר גם לפרש כמו מ"א. דעת הרמב״ם שכל מה שנאמר בתורה שבעל פה של התנאים, זה מה שנאמר למשה מסיני. אבל רבי יהודה הלוי לא חושב ככה. בסדר? אלא אם כן יהיה לך מסורת אצל חז"ל, שכך באמת נאמר במפורש למשה, ואין בחז"ל כזאת מסורת. בסדר? אתה איתי? טוב, אוקיי. רגע, שלום לכבוד הרב. האם רבי יהודה הלוי קיבל רק חלק מהתורה שבעל פה וחלק לא קיבל? בברכה. חס ושלום, חס וחלילה, לומר על צדיק יסוד עולם כמו רבנו יהודה ברבי שמואל הלוי, שלא יקבל חלק מהתורה שבעל פה. אם הוא היה אחד כזה, לא היינו לומדים את ספרו. היינו שמים אותו בכלל הספרים של האפיקורסים, הנגנזים. ברור שלא לא מיני ולא מקצתי, רבי יהודה הלוי מקבל את הסמכות של התורה שבעל פה בשלמותה. שאלה הבאה, יוצא שבגלל שאין יותר עין תחת עין כפשוטו, ובגלל שם סנדרין קובעת בימינו, הממשלה קובעת, והממשלה כבר שנים רבות קובעת שנחלות מארץ ישראל תמורת תהליך השלום, שטרם הבנתי מה פירושו, מה הפתרון? לא הבנתי כלום. היום אין עין תחת עין כפשוטו, זה נכון. והסנדרין לא קובעת, זה נכון. ואתה אומר שבגלל זה הממשלה קובעת. לא. הממשלה קובעת תמיד, בכל התחומים שהם בסמכותה. גם בזמן שהייתה סנדרין, הייתה גם ממשלה. היה מלך בישראל. ולמלך יש סמכויות, ולסנדרין יש סמכויות משלו. ואין הסנדרין נכנסת לתוך תחומו של המלך, ואין המלך נכנס לתוך תחומו של הסנדרין. משהו אחר. ולכן לממשלה מותר לעשות דברים מסוימים, ואסור לה לעשות דברים מסוימים. אבל לא מצאנו בשום מקום שיש לממשלה סמכות תורנית לקבוע מהי ההלכה. ואם ההלכה אוסרת מסירת חבלי נחלת השם בעבור חתיכת נייר מזופתת, אז בוודאי שכך ההלכה היא לא משתנה בגלל שאין סנדרין. ומאיזה ממשלה בישראל יכולה לבטל את דבר האלוהינו שיקום לעולם? מה הקשר? כן, מה אתה אומר?
בעצם הוא לא ענה לו, רק אמר שיש איזה אבסורדיות בפסוקים.
לכן, מה שהוא ענה לו, מה שהוא ענה לו כאן רבי יהודה הלוי, זה שהפסוקים הם בעצמם מזמינים מצד סתירות פנימיות את הדרשה של חז"ל. זה מה שהוא אומר. כלומר, הקשיים, גם הלוגיים וגם של פשוטי המקראות, מכריחים בסופו של דבר לפרש עין תחת עין ממון. האם תמיד פרשו כך? אני לא יודע. טוב, אנחנו עכשיו מתקדמים ודוהרים לעבר הטענה הבאה. אמר הכוזרי, ובכל זאת, אחרי כל מה שאמרת לי, טובה בעיניי דרך הקראים להיזהר מן הטומאות. זה דבר מעניין. האם מותר להיות טמא? התשובה היא כן, מותר להיות טמא. מתי אסור להיות טמא? כשאסור. כשאסור. למשל, אדם רוצה להיכנס למקדש, או כהן שצריך לאכול בתרומה, או אדם שצריך לאכול קורבן, אז אסור לו להיות טמא. אבל סתם להיות טמא, בבקשה, ניסו. אני יכול לגעת בכמה מתים שאני רוצה, ולהיות תממת כל היום, וכל הלילה, ולא קרה שום דבר, לא עברתי על שום איסור. הקראים לעומת זה סבורים, על פי פשוטי המקראות בתורה, שאסור להיות תמה. למשל כתוב, ואיש אשר יתמע ולא יתחתה, את מקדש השם תימה, ונחרטה הנפש ההיא מעמר. מכאן הם אומרים שמי שנשאר בתומעתו חייב קראת, מתומעת מת. מה?
סוף הפסוק מראה מתי?
אתה אומר, חזל דרשו את מקדש השם תימא, הכוונה בגלל שהוא צריך להיכנס למקדש, אבל סתם ככה יהיה מותר לו. ודאי שחזל צודקים. אני רק אומר, זה בכל זאת זה דיוק. או למשל לגבי בהמות תמאות, שהתורה אומרת, בנבלתם לא תיגעו. משמע שאסור לגעת. מה אמרו חז"ל? מה זה בנבלתם לא תיגע או לא לאכול? זה לא מה שכתוב, כתוב לא לגעת. אז אם כן, הקראים נהגו דיני הרחקה בתומעה, לפי פשוטי המקראות, בניגוד לרבנים. אז זה נראה, בעיני הכוזרי, יותר נאמן לפשט הכתוב. כן.
לא היו קוברים את המתים שלהם? הקראים.
האם הקראים קוברים את המתים שלהם? ודאי שהם קוברים. עד עצם היום הזה.
מתאמים כשנוגעים במת.
ודאי שהם מתאמים כשנוגעים במת. לא. הם אומרים שפשט הכתוב זה שאם אחרי שהאדם נטמע הוא לא מתאהר, אז הוא חייב קראת. ככה הם אומרים. איך הם מתארים מזה? מה, אין להם אפר פרה, נכון? לא יודע איך הם עושים. הרב בנדיקט הראה כיצד הרמב״ם מזהה הלכה שהיא מפי השמועה על ידי מאמרי חז"ל. דוגמה, עין תחת עין ממון, כלומר פירוש לכתוב בלי שום תוספת של ריבוי עוד ג' מידות, והוא הביא הרבה דוגמאות לכך. ניסן יקירי, אתה הבאת לי את זה בשם הרב בנדיקט לפני 4 שנים. ובזה שכנעת אותי שאכן זו דעת הרמב״ם. אבל לא שכנעת אותי שזו דעת רב יהודה הלוי בהבנת הסוגיות. אז זה יפה שיש שיטתיות לרמב״ם בהבנת פשטי הסוגיות. אבל גם רבי יהודה הלוי יש לו מה לומר. וכי כל התורה של הרמב״ם היא? כן. בבקשה. טוב. כן. נטילת ידיים בבוקר אין לזה שום קשר לטהרה מטומאת מת. טומאת מת בשביל להיטהר צריך אפר פרה. אני לא מבין, אבל טומאת מת זה אם אני נוגע במת, זה הכוונה. זה שאני קם בבוקר ואני צריך לטהר ידיים בגלל שאני בריאה חדשה, לזה אתה מתכוון. כן, אבל זה לא אותה מדרגה. יש הבדל בין טומאת מת בכאילו לבין ממש.
אז יש שתי דעות, הרשב"ג והרמב"ן.
So what? הראש והרשב"ג, אתה מתכוון. נו, אז מה? אני לא הצלחתי עדיין להבין את השאלה שלך. אתה שואל שאלה.
שאם אין בעיה להיות טמא.
אתה שואל, עכשיו אני מבין. אם זה נכון מה שאני אמרתי שניסור להיות טמא, אז למה צריך ליטול ידיים בבוקר מפני הטומאה? תשובה, כי כך תקנו חכמים, זה תקנת חכמים.
זה לא הקנות.
לא, זה שלמה המלך תיקן את ידיים. ודאי שזה הקיים גם מרב יהודה הלוי. הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על הטומאות המוזכרות בתורה. הרי מדין תורה אין לי שום איסור לקום בבוקר בלי נטילת ידיים.
אז הוא לא...
הוא לא מדבר על הטומאות האלה, הוא מדבר על הטומאות שבתורה. כגון תומת נידה ותומת מת ותומת צרת וזב וכל הדברים האלה ואכילת מי שאכל נבלה דברים כאלה, על זה מדובר. בסדר? אז אם כן, אנחנו אומרים שאצל הקראים יש הרבה הרבה עניינים של תומעה ותהרה. למשל נוהג, למשל לפי דין תורה באמת ככה הלכה, אישה נידה שיותר נכון זבה שיושבת על כיסא, ואדם אחר כך היא קמה מהכיסא, מישהו אחר בא ויושב על הכיסא,
הוא נטמע.
אז האם מותר לשבת על כיסא שעליו ישבה אישה זבה? ההלכה אומרת מותר. לא מצאנו שום רב בעולם שנמנע מלשבת על כיסא שעליו ישבה אישה זבה, נכון? מה? יש כמה סוגים של נידה, בסדר, אני יודע אישה זבה. כי אם היינו צריכים להקפיד על זה, היינו צריכים, לפני שיושבים על כיסא שישבה עליו אישה, אם אנחנו לא מבארים בדיוק את מצבה הפיזי, אז היינו צריכים לטבול את הכיסא הזה, ורק אז לשבת עליו. נכון? אף על פי כן לא ראינו שהרבנים דורשים, לפני שהם יושבים על כיסא, שיטבלו את הכיסאות. ראית פעם? שיטבלו כיסא? אני לא ראיתי. כן. אז עכשיו, לעומת זה אצל הקראים, כן? הם לא יושבים על כיסא שישבה עליו אישה נידה או זבה, כל זמן שלא תבלו את הכיסא, נכון? ולכן גם אצל הקראים יש הרחקות יתרות, כמו שמצאנו גם אצל יהודי אתיופיה, כפי שהיה נהוג אצלם, שנשים נידות ישבו באוהל נפרד, בכלל בביתן אחר וכדומה. ואילו אצל הרבנים, אין דבר כזה. השאלה היא, האם זה לא יותר טוב מה שעושים הקראים? הם יותר רציניים, כן? זה לא בכאילו. זה כמו שאחד בלבל לי את המוח בטלפון, ואחר כך גם בפנים אל פנים, שזה לא בסדר שיש יותר המחירה של השמיטה, כי הרי כתוב בתורה שצריך לעשות שמיטה. כן? הוא אומר, זה קראות. הוא אומר, אתם אלה שעושים את יותר המחירה, אתם צריכים לחזור בתשובה, צריך לקיים מה שכתוב בתורה, ובתורה כתוב צריך לעשות שמיטה. כן? אמירה כזאת, עם כל הצדקנות שלה, היא אפיקורסות. וכי הרבנים לא יודעים ללמוד? הלאה. אמר החבר, הטומאה והקדושה הם שני דברים העומדים תמיד זה מול זה. לא יימצא האחד כי אם בימצא חברו. ומקום שאין קדושה, אין טומאה. הטומאה אינה כי אם עניין האוסר על בעליו, לנגוע בדבר מן הדברים שבקדושה. זאת אומרת, מן הדברים שהוקדשו לאלוה, כמו הכהנים, ומאכלם ולבושם, והתרומות, והקורבנות, ובית המקדש, ודברים רבים מלבד אלה. ואף הקדושה היא עניין האוסר על בעליו לנגוע בדברים רבים הידועים לכל. ורוב הדינים האלה תלויים היו בשכון השכינה בתוכנו. אולם כיום חסרנוע, והדינים הדומים לאלה הנוהגים אצלנו כיום, כאיסור קרבת בשר עם הנידה ועם היולדת, אינם מצד הטומאה כי מצוות מיוחדות הם מאת האלוה. כלומר, יש בנידה, יש שני איסורים. יש דין טומאת הנידה, והוא עבורנו לא רלוונטי, כיוון שכולנו טמאים, ואנחנו לא נכנסים למקדש, ואנחנו לא אוכלים תרומה, לכן כל הדינים האלה, מבחינת הטומאה, הם חסרי, זה לא שהנידה לא טמאה, היא טמאה, אבל זה חסר רלוונטיות מעשית. חוץ מזה, יש איסור קרבה אל הנידה, מדיני איסור ויתר, שהאישה במצב כזה וכזה, היא אסורה לבעלה. זה שני דברים שונים. טוב, יש פה שאלה. אוקיי, אז עד היכן לממשלה, בתנאים הקיימים בימינו מותר, כוונתוי אסור, לקבוע הלכות. תשובה, בשום דבר אין הממשלה יכולה לקבוע הלכות, היא לא גוף תורני. גוף תורני בלבד הוא זה שקובע הלכות. דבר פשוט. הממשלה היא גוף שלטוני. מותר לממשלה לקבוע שנוסעים בשבת ושחנויות פתוחות ואוטובוסים נוסעים, אבל בענייני חבלי ארץ אסור? לא. אסור לממשלה לקבוע שנוסעים בשבת ושחנויות אינה פתוחות בשבת ושאוטובוסים ייסעו בשבת. נכון, אסור. מי ינחנו דרך בעת הזו? ההלכה. בשביל זה יש רבנים. יש כל כך הרבה דעות. נכון, כמו קובע כל דבר בהלכה. פשוט לא להתבלבל. ההלכה היא דבר אחד, הממשלה היא דבר אחר. כן, בבקשה.
בזמן שידורים במקדש, יחזור ההלכה שצריך להתקין כיסאות,
אלא אם כן, ברגע שאנחנו שוב נוהגים בהלכות הנוגעות למקדש, ולתרומות, ולמעשרות, ולקורבנות, ודאי, נצטרך גם להטביל כיסאות. ודאי. למה לא? התבילו כי... לא, אז הסתדרו, אל תדאג. למשל, תראה, מצאו, למשל, בעיר העתיקה, מתחת לישיבת הכותל, יש אזור נפלא. מתחת לישיבה, זה נקרא הרובע ההרודיאני. מצאו שם בתים של כהנים מתקופת המקדש. מה? מה אתה רוצה? אבן. מצאו בתים. מצאו בתים של כהנים מתקופת המקדש. דבר אחד מאוד מעניין מצאו שם. אנשים מאוד עשירים כנראה היו, בתים מפוארים לאללה, ושם בכל חדר יש אמבטיה ומקווה. בכל אחד מחדרי הבית. גם אמבטיה וגם מקווה. ומצאו כלים מאבן ושיש, כדי להיזהר מהטומאה. אז הם פיתחו אורחות חיים כאלה, שבמצבים כאלה וכאלה ידעו מה לעשות. ואז שמרו על הצניעות בדרכים אחרות. בסדר? טוב. וגם לא חייבים תמיד להדביל כיסאות. אתה יכול להשאיר את הכיסא בשביל תקופת נידתה. היא יודעת שכשהיא נידה, היא יושבת על הכיסא הזה. והיא לא יושבת על כיסא אחר. אף אחד לא חייב אותה לשבת על כיסא אחר. לא יושבת אותה. אמא, למה את לא יושבת על הכיסא? לא חייבת לענות. טוב. וכן, מה שנאמר אצלנו בדבר איסור האכילה עימן, כן? אסור לאכול, אדם לא יכול לאכול עם אשתו נידה באותה צלחת. למה? האם מפני הטומאה? לא. אלא מפני הריחוק, כדי שלא ייקשלו זה בזה, לא מצד שהיא טמאה. הרי למשל היא יכולה לאכול באותה צלחת עם אחותה, או עם הבן שלה, רק עם בעלה אסור לה. הסימן שזה לא מדין טומאה, אלא זה מדין איסור ויתר. ובדבר ההתרחקות מחברתן, אין בזה כי עם גדרים וסייגים מדברים המביאים לידי קרבת בשר. אבל דיני הטומאות בטלו מאיתנו, כינינו היום, כיום בארץ טמאה ובאוויר טמא, ונמצאים בקרבת כברות ושרצים ומצורעים וזבים ומתים וכיוצא באלה. וכן אסורה לנו הנבלה, לא בגלל טומאתה. זה שנבלה אסורה, זה לא בגלל שזה טמא. כי עיקר המצווה הוא איסור הנבלה, והטומאה תנאי נוסף. כלומר, התורה רצתה להרחיק אותנו מן הנבלה, ואמרה, מי שיוכל מן הנבלה, הוא לא רק שהוא עבר על איסור אכילת נבלה, הוא גם תמה. כן? אבל זה לא קשור אחד לשני. ולולי מאמר חכמנו זל, העזרה תיקן תבילה לבעלי קראין, היינו מקבלים עלינו תבילה זו לא כמצווה, כי אם כמנהג, טהרה ונקיות. כלומר, בעל קרי, אם הוא רוצה לטבול לקראת התפילה או לקראת לימוד תורה, אז קדוש יאמר לו, זה דבר טוב, זה מנהג חיובי. בימי עזרה זאת הייתה תקנה, בימינו זה בטל כחיוב לכלל ישראל, אבל אף על פי כן מי שמקפיד על הדבר הזה, אשרה ואשרי חלקו. והנה, אילו קיבלו הקראים עליהם את ההיזהרות מן הטומאות מצד הנקיות ולא חשבו עליהם מצווה, לא היה רע דבר, לא היה רע בדבר. הרי זה מה שנקרא אוכל חולין בטהרה. למשל, אבן איש חי, היה ידוע, רבי יוסף חיים, שהוא היה אוכל כל ימיו חולין בטהרה. כלומר, גם דברים שהם חולין ולא תרומה, הוא היה אוכל כאילו שזה תרומה, ולכן הוא היה מקפיד על כל מיני דינים, ולכן מי שהיה מבשל בשבילו הייתה ילדה קטנה, שידוע שהיא לא נתמת. ולכן, זה דיני קדושה, הוא אף פעם לא חשב שזאת ההלכה. החויל ואין הדבר כך, יתפסו להתחכמות מתוך בערותם, וישנו את התורה, וישנו את התורה. יש תשובה של הרמב״ם מעניינת לגבי, שנשלחה ליהודי ג'רבה. יש אי ליד החוף של טוניסיה שנקרא ג'רבה. באי הזה יש אוכלוסייה מרובה של כהנים מיוחסים, אגב, מה אתה אומר? מיוחסים, חלקם צאצאי עזרא, חלקם צאצאי רבי ישמעאל כהן גדול. בקיצור, אחלה כהנים. והם שאלו את הרמב״ם, היה להם מנהג כזה שהם היו, אישה יולדת, אם היא ילדה זכר היו פורשים ממנה 40 יום, ואם היא הייתה יולדת נקבה היו פורשים ממנה 80 יום. עכשיו, מאיפה הם לקחו את זה? הרי לכאורה, מה? 33 ו-66 אתה אומר. לא, אתה לא צודק. לא, 40 ו-80. עכשיו השאלה היא, למה הם היו עושים את זה? אומר עליהם הרמב״ם, הרי זאת לא הלכה. ההלכה היא שאם היא ילדה זכר, היא טמאה 7 ימים והיא טהורה 33 יום, ואם היא ילדה נקבה, טמאה שבועיים והיא טהורה 66 יום, אפילו רואה אדם. אין? ככה ההלכה הרבנית. אבל הקראים פרשו לא כך. הקראים אמרו ש גם השבעה ימים וגם השלושים ושלושה יום היא אסורה, סך הכל 40, ואם ידה נקבה אז 80 יום היא אסורה. וכך נהגו בג'רבה. שאלו את הרמב״ם האם זה בסדר. אמר להם הרמב״ם, אם אתם עושים את זה כמידת חסידות, כפרישות, בלי לחשוב שכך הדין, זה בסדר. אבל אם אתם נוהגים את זה כי אתם סבורים שכך הדין, זו מינות ואסור לעשות את זה, כי זה השפעה קראית. ככה הוא אמר לה. כלומר, השאלה, אם אתה מתחיל, אם אתה עושה דבר שאתה אומר שהוא עיקר הדין, אז זה אסור. אם אתה, במידת חסידות, אדם יכול להחמיר על עצמו כל מיני חומות. בסדר? אז מה שהוא אומר כאן. אז הוא אומר כאן, והנה, אילו קיבלו הקראים עליהם את ההיזהרות מן הטומאות מצד הנקיות, ולא חשבו על המצווה, לא היה רע בדבר, אך הועיל ואין הדבר כך, יתפסו להתחכמות מתוך בערותם וישנו את התורה. ויבואו לידי מינות. מה זה? מינות. מינות, יש לזה הרבה פירושים. לפי הפירוש של רבי יהודה הלוי הוא פירוש מחודש קצת. מין במובן של סוג. כן? כל מיני סוגים, כל מיני מינים. אז יש כל מיני מינים. כן? מה פירוש מינים? שהם מתפלגים לכיתות. יתפלגו לכיתות אשר לכל אחת מהן שיטה משלה. והתפלגות כזאת היא מקור לביטול אחדות האומה ויסוד ליציאה מכלל תורה אחת ומשפט אחד. כלומר, הרי, איך הקראי יודע לפרש את הפסוק? הוא מפרש לפי הבנתו. אבל אם הקראי השני יש לו פירוש אחר לאותו פסוק, אז הוא יפרש לפי הבנתו. יוצא שמה שקשר לאכילה עבור פלוני, אסור באכילה עבור אלמוני, ושניהם קראים, והם לא יוכלו לאכול ביחד. כי כל הקולות אשר אנו מקילים במגעות, ותהיינה כאשר תהיינה רעות בני הקראים, אינם כי אם דבר קטן, לעומת המינות שהם מגיעים אליה בחילוקי הדעות הגוברים אצלם. כי יש אשר יזדמנו 10 אנשים משלהם בבית אחד, ולהם 10 דעות. אתם רואים מה קורה אצל הקראים? לא כמו אצל הרבנים, שאצלנו יש הלכה אחת וכולם יכולים לאכול ביחד. אצלם, כיוון שכל אחד יש הלכה משלו, באים 10 קראים לאותו שולחן, לא יכולים לאכול ביחד. איזה מזל שאנחנו לא קראים. שאנחנו סוף סוף יכולים לאכול כולנו ביחד, ולקיים את אותה הלכה. אוף!
זה לא נכון.
אתה אומר שרבי יהודה הלוי אומר דבר לא נכון?
לא, מה שאמר הרב, שאצלנו כולם יכולים לאכול.
זה מה שכתוב. הנה, אני קורא. רבי יהודה הלוי אומר שהרבניים כולם אוכלים ביחד.
כתוב. אשכנזים ספרדים אפילו...
לא מאמין לך.
אי אפשר שאשכנז בא... מתארח אצל ספרדים, ולא יכול לאכול הכל.
כן, אני לא יודע, פה כתוב אחרת.
אתה אומר תכלס, מה שקורה?
אתה אומר תכלס, מה שקורה? אני לא יודע, אני לא ראיתי. אני לא ראיתי. טוב, ועוד. מה?
יש חמרות של סתם אנשים.
מה? האם אדם מותר לו להחמיר באופן שחברו רואה את זה? כלומר, נגיד, האם מותר לך, כשמזמינים אותך לאכול, האם מותר לך לשאול, סלח לי, זה חלק או לא? אני שואל, האם מותר לי להגיד, תגיד, זה חלק או לא? אסור. למרות שאתה יכול להגיד שלאותו אחד זה הרב שלא פסק שחייבים לאכול חלק, והשני לא פסק לו. אסור לו להגיד, האם זה חלק. אז מה הוא יעשה? הוא לא יאכל. הוא יכול להגיד, אני חולה או אני לא אוהב בשר.
מה אם זה משהו שגורם מעשה, נגיד מים אחרונים, שזה גורם, זה משהו חיובי, לא שאתה יכול להימנע מזה.
מה?
מקום שלא נוהג,
אתה יכול להגיד, אפשר מים אחרונים. אתה אומר, נגיד לך, מקום שבו לא נוהגים מים אחרונים, ואתה מבקש שיביאו לך מים בשביל מים אחרונים. אסור.
אסור?
אסור, כי אתה מבליט את הצדקות שלך. מה שאתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות את זה בצנעה. אתה לא יכול לעשות דבר שאחרים אינם עושים אותו, ואז בזה אתה מבליט את זה, יש בזה איסור יוהרה, יש בזה לא תתגודדו וכו'. טוב, הלאה. מה?
מה עם לך, שומעים לך בשבת?
ראה, אתה רוצה עכשיו להתחיל להגיד לי שיש הלכות שחלוקים בהם אנשים? זה אני יודע.
שהם גורמים
השאלה אם מותר בגלל זה להגיע לידי מחלוקת. אסור להגיע לזה, בזה לידי מחלוקת.
אלא מה? שהוא לא ישאל,
אם נכנת את זה עכשיו, אתה בא לאכול אצלי, אתה צריך לשאול אותי איך אני בישלתי? אל תבוא. אתה לא רוצה, אתה לא סומך עליי, אל תבוא.
לא סומך.
בסדר? אל תבוא. מה? מה חילוני?
הוא שומר כשרות, אבל אתה לא יודע באיזה...
יש לך, נגיד, יסוד סביר לחשוב שהוא עשה שלא כראוי. כן? זו השאלה? ראה, אתה אומר, מה קורה אם אתה מתארח אצל מישהו שיש לך יסוד סביר לחשוב שהוא עשה שלא כראוי? אז זה תלוי. יש דברים שבדיעבד מותר לאכול. יש דברים שמותר לך תחילה לאכול. יש דברים שאפילו בדיעבד אסור. אבל אתה לא יכול לשאול אותו. כי אם אתה שואל אותו, אתה פוגע בו. אתה יכול פשוט להגיד לו, שמע, אני לא רעב. אכלתי כבר, אני מפוצץ. למרות שיוצאות לך עיניים. בעריר אני עושה. כן?
הרב, מה קורה שאני השני למילה מין חוץ מאשר קבוצה מבחינת סוג?
איזה עוד פירושים יש למילה מין?
כן.
מין בכלל זה פירושו אפיקורס. ויש פירוש גם מאמין ואינו מאמין. מין זה
מאמין.
שאלת מה הפירושים של המילה מין. אז אני אתן לך עכשיו כבר 3 פירושים. פירוש אחד, סוג. פירוש שני, כופר. פירוש שלישי, מאמין ואינו מאמין. פירוש רביעי, מחסידי הקאט של מני. היה אחד בשם מני במאה השלישית. כן. בקיצור, יש כמה פירושים למילה מין.
מה קשור כופר מבחינת המילה?
מבחינת שורש המילה, מין.
כן.
אני לא יודע מה הפירוש, מה הקשר.
אם אין אפשרות בצינה, אז פשוט לא עושים?
אסור לך לפגוע בבן אדם. אז אתה צריך להשתדל, לא לפגוע. אלא אם כן, יש מצבים שאין עצה ואין תבונה לנגד השם. כן? אז אין מה לעשות. נגיד, אדם פתאום, נגיד, הולך בשוק, פתאום מתברר לו, באופן מיידי, שהמכנסיים שהוא לובש הם שעטנז. מה יעשה?
יוריד
אותם. באמצע הרחוב. כי אין עצה ואין תבונה נגד השם.
גם ציטיט שנקראה,
אותו דבר, כן. יש כמה דברים כאלה. טוב.
היית רציני?
אני רציני לחלוטין.
מה?
כן. אני רציני לחלוטין. אם פתאום, אתה הולך ברחוב ופתאום אומר, זה שעת נז. וואו, מה עושים? מורידים את המכנסיים.
אז אם אתה תלמיד
חכם? מה?
תלמיד חכם,
כל גדול? לא משנה, תלמיד חכם, מה? זה כל אחד. לגבי יהודי ג'רבה. איך ניתן לדעת אצל ציבור אם מדובר במידת חסידות או בעשייה מעיקר הדין? ובכלל, ציבור נוהג במידת חסידות על פי איגרת פתט באיגרות הראייה כמדומני. אתה צודק שזה קשה, לכן בעצם מה שהרמב״ם אומר להם זה מכאן ואילך. מה שעשיתם עד עכשיו, לך תדע מאיפה זה בא לכם. אולי זה השפעה קראית, אולי זה רק מידת חסידות. מכאן ואילך, אם תנהגו את זה רק כמידת חסידות, מתוך ידיעה שזה מידת חסידות, מותר לכם, ואם לא, אז אסור. מה אם כאלו הרוצים לתת בעזרת נשים לקרוא בתורה, לרקוד עם ספר תורה, לעלות לתורה לנשים וכדומה? האם יש פה קראות? למה זה קראות? מה? זה ויכוח אחר, זה לא קשור לקראות. זה קשור אולי לרפורמה, אבל לא לקראות. למה הכוונה חלק? חלק זה... פירוש הדבר, שלא הייתה שאלה לגבי סירחה בריאה. כלומר, אחת מהטריפות זה אם יש נקב בריאה. כן? אם יש בהמה שיש נקב בריאה שלה, הבהמה הזאת טריפה. עכשיו, הריאה, מי שמכיר, ראה פעם ריאה, זה עשוי מכיסים כאלה שנקראים אונות. יש הרבה כיסים, אונה על גבי אונה, הכיסים האלה. עכשיו, כשיש נקב בריאה, מה שקורה בדרך כלל זה שהבהמה, הריאה מפרישה איזשהו ריר, והריר הזה מכסה על החור. וזה סותם אותו, וזה נקרא סירחה. דעת מרן, הבית יוסף, רבי יוסף קארו, שאם יש סירחה בריאה, הבהמה טרפה. למה? כי אנחנו אומרים, מן הסתם יש שם נקב. יש כאלה שאומרים לא, צריך לבדוק. מעבירים את היד בעדינות, מנתקים את השיחה, יש כאלה שמנפחים את הריאה, יש כל מיני דברים, ובודקים, לפעמים זה פוסל, לפעמים לא פוסל. זו דעת הרמה. אז יש יהודים שאוכלים בהמה רק עם חלקה, כוונה שלא הייתה שאלה כזאת, שראו ריאה בלי שיחות, אבל אם יש שיחה, פוסלים. ויש כאלה שאומרים לא, אפשר לעשות בדיקה, זה נקרא בשר לא חלק. זהו, אז יש כאלה שנוהגים כפסק של מרן, יש כאלה שלא נוהגים כמו הפסק של מרן, זה נקרא בשר חלק.
אבל שניהם, אם מוצאים חור, זה...
לא, אם יש חור, לכולי על מה? לכל הדעות, לכל הדעות זה פוסק. לא חור, נקב.
נקב.
הלאה. ועוד. הועיל ואין הקראי רואה את מצוותינו גדורות בגבולות שהן לעוברם, אין כל ביטחון כי לא יוסיף עליהם דברים זרים להם. ולא יגרע מהם דברים אחדים השייכים להם. כי הלא אצל הקראים הכל הולך אחר ההיקש של כל יחיד ואחר טעמו. בעיני הקראי, קלה הנעת עבודה זרה בזהב ובכסף ובקטורת וביין. למשל, אם אדם קיבל מהכנסייה קטורת, מותר לו להריח או אסור להריח? לפי ההלכה, אסור בשום פנים ואופן, זה איסור עבודה זרה. בעיני הקראי, כיוון שהוא לא מצא מקור בתורה האוסר לו להריח את ריח הקטורת, אז הוא משתמש בזה. אם כי על צד האמת, טוב לו לאדם המוות מאשר יהנה הנאה כזאת, כי הרי זה הביזרה יהוד העבודה זרה. ולעומת זאת, קשה בעיני הקראי, הענה מן החזיר אפילו לשם רפואה. אם כי על צד האמת, אין זאת כמעט אחת העבירות הקלות שאדם חייב עליהם מלכות. וכן, מקל הקראי על הנזיר באכילת הצימוקים והענבים, ומחמיר בשתיית שחר הדבש או שחר התפוחים, והאמת היא להפך מזה. כן האיסור חל כי מה ליוצא מן הגפן בלבד, ואין הכוונה לאסור את ההשתקרות בכל דבר אשר יעלה על הדעת. כלומר, לפי ההלכה, באמת, נזיר, מותר לו להשתקר בוודקה. אבל אסור לו לאכול צימוק. אכן, מה? איפה הם לוקחים את ההיתרים האלה? לפי הבנתם את הפסוקים. כתוב שיין ושחר לא אלטשת. מה זה אלט? אז מה זה יין שחר? כל דבר שמשקר. כן? לעומת זה, לגבי צימוקים, לא כתוב בתורה. כן? כן. אז לכן, אכן, את סוד האיסור יודע רק האלוה, ואיתו נביאה וחסידה, ואין לסמוך בזה לא על חוסר ידיעה של אנשי הקבלה, ולא על דיון לפי היקש. כי הוראת השם שחר, הלא גלויה היא וידוע לכל. אך אנו מקבלים, כי איסור יין ושחר האמור בכהנים, כולל כל מיני שחרות. ואילו איסור יין ושחר האמור בנזיר, אינו בא להרחיק, כי אם מעסיס הענבים בלבד. כך שהמילה שחר בתורה, פעמים פירושה כך, ופעמים פירושה כך. ואין לקראי ידיעה בדבר הזה. עד כאן להיום, שלום.